נראה לי שאין לנו פנקסים בגלל החלוקה הזאת, השם בין מה שקורא לזה, נראה לי כבין היסוד המדעים לבין שוב המלך החוכמה, שיש כתוב על מהדעת ברוב כוח, הוא ידע היטב כי רגש בעצם חיים עמוקים עוד מסווחים יותר מכל מדע. מצד אחד הוא לא הלך בדרך של המדע, מצד שני בכל הזיז החוכמה צריכים שבילי עצמי כתיב החיים להיחדש. זה מה שכה שהחיים, שהחוכמה צריכה להתעסק עם החיים. נכון, 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 מה זה הדבר הזה? צד אחד אומר שהמדע לא מסוגל להקיף את כל הדבר, נכון? אנשים מאוד מסוכים יותר מכל מדע. אז המדע בעצם לא מסוגל לפתור את הבעיה הזאת, נכון? מצד שני, מצד שני הוא כן רוצה שהחוכמה תתמודד עם זה, נכון? כל זוז החוכמה צריכים בשביל עצמות טבעכים להיחבש. מה שאומר שהחוכמה כן מסוגלת לשלוט על החיים, נכון? המדע לא והחוכמה כן, נכון? זה בערך הדברים שדיברנו, זה הנושא. וזה הגענו לפנקס, מה שפנקס, שם הרב מתאר כאילו, מתאר גם כן, אפשר לראות את זה, לפני שני סוגים של התמודדות עם הרע. התמודדות אחת היא התמודדות קוף פייל זין. אחד הוא קורא לזה יסוד בדמיון, נראה שזה בדמיון. מה זה התמודדות עם רע בדמיון? הוא אומר, כשעשו הכוח הדמיוני הזה התגלה אבסולוט הריקנות, שממש מה שיש פה איזשהו יש פה דמיון. ואיך להתגלה שזה שטויות, נכון? שכל מה שהיה פה זה שטויות. היה פה דמיונות של בן אדם. ברגע שהדמיונות יעלו, ידבר שזה כלום. נכון, זה המילים שלנו. דבר שיסודו בדמיון כוזב, כשאסור הכוח הדמיוני, אז יתגלה כוח הפיסה והריקנות שבו. בסך הכל היה לו פה איזשהו מפלצת דמיונית, נכון? מפלצת דמיונית בעצם התברה שלא נכונה. אז בעצם אין פה כלום. מה שאני תמיד הבנתי ככה, שזה בעצם עיקר הרע שבני אדם מתמודדים איתו, זה רע דמיוני. כלומר, כאן יש זה, יש בכל הסוגיה של עין הרע, אז הוא מדבר הרבה על המחלות דמיוניות. הוא אומר שהרע תוקף כמו, הוא קורא לזה כמו חיידקים. הוא קורא לזה מיקרובים ובצילים. כן, הוא תוקף את הדמיון של האדם. את האנשים חיים מדמיין, כן. זה לא, כאן הרב לא מדבר פה, לדעתי, יש שתי אפשרות להבין את זה. פשוט אחד להבין את זה שמדובר פה על, אתה יודע, אנשים יש שם פנטזים, לא? אז נגמר, גם הוא לפנטזיה, אז נגמר כל הסיפור. יכול להיות, אבל זה לא רע שאדם כמו הרב צריך לדבר איתו, זה לא רע שפסיכולוג. פסיכולוג צריך לטפל בבן אדם איזה שהוא פנטז, שמישהו רודף אחריו עם סכין להרוג אותו. אבל אין לזה שום משמעות מבחינת אמת. אבל יכול להיות שיש פה משהו עמוק יותר, וזה שרוב ההתמודדות שלנו, רואים את זה מתוך ההמשך, שהדמות שהרב מדבר עליה באופן חיובי פה זה רבי עקיבא, אז אנשים בעלי ברמה גבוהה מאוד. אז נראה לי שבאמצע יש עוד בסוג של בני אדם, בין המפנטז ובין הצדיק כמו רבי עקיבא, יש באמצע עוד סוג של אנשים שהם בעצם, הם בעצם אנשים אמיתיים, אנשים בריאים. אז מה זה דמיון? דמיון זה, זה בעצם כל, כל המושגים של מה שנקרא המפורסמות. במפורסמות יש אדם, דמיון פה זה, דמיון הזה שדמיון זה שייך לעולם, זה המבנה של העולם הזה. העולם הזה נקרא דמיון, ובעולם הזה יש חיידקים שתוקפים. והם הם סוג של, זאת אומרת, זה דברים אמיתיים, לא דברים של אנשים חולי נפש, לא דברים של אנשים שהם לא נורמליים. זה דבר נורמטיבי, שבני אדם חיים בתוך חברה. והחברה יש לה השקפה עליו, יש לה מבט על הבן אדם הזה, והוא נמצא שם. זאת אומרת, הוא נמצא במקום שבו מיד החברה מתייחסת אליו. כן, רוב בני אדם ככה הם חיים, והם מושפעים מהסביבה, מושפעים מדברים שיכולת שהם אמיתיים, יכולת שהם לא אמיתיים, אבל, אבל החברה יוצרת את זה. ככה שמים את המושג דמיון, זה לא במובן החולני, אלא במובן של, 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 של נגיד אין נביא בעירו, למה אין נביא בעירו? מכיר אותי כבר שם קטן, לא? יודעים שהוא היה כזה והיה כזה, ועשה בחיתון, ועשה ככה וככה, עכשיו רוצה להיות נביא, אנחנו מכירים אותו. אז זה לא רק במובן הזה שאינטום אנחנו מכירים אותו, יכול להיות שגם בחיית הבן אדם עצמו. נגיד למה בעל תשובה צריך להחליף את המקום שבו הוא נמצא. זה המקום שבו הוא גדל, אז הכל, כולם מתייחסים אליו, גם הוא מתייחס אל הכל בצורה מאוד מסוימת ומוגדרת. אפשר להבין את זה ככה, כן? שזה בעצם סוגיה של עין הרע. אדם נכנס לאיזשהו מקום, כמו רגע בית מדרש, והוא נכנס לתוך איזושהי תבנית, שכל הסביבה שהיה מרגישה ככה, חושבת ככה. יכול להיות שאפילו לא שם לב ששם הוא מתפקד, כמו שבמקום הזה מתייחסים אליו. זאת אומרת, הרע הדמיוני הוא לא חייב להיות בהכרח לא נורמלי, אלא הוא נורמלי. אבל בני אדם חיים בעולם של מפורסמות. בני אדם חיים בעולם של, של, כן, לא, נראה זה פשוט, כי אנשים יש להם נורמות שהחברה קובעת, מה זה עשיר, מה זה אדם מושר באלף, מה זה אדם, מה זה אדם נורמלי. כל הדברים האלה לא דברים שאנשים ישבו וחשבו וחקרו אותם בכלל מדעית, וחיפשו את העומקים של הדבר, נכון? אלא זה כל עניין של המוסכמות, שבני אדם כך החליטו שזה נראה אדם עשיר, זה נקרא אדם מאושר באלף, מאושר באלף, זה נקרא אדם בריא, זה אדם נקרא אדם נורמלי. כל הדברים האלו הם לא בהכרח דברים אמיתיים. עכשיו, אז פה כשאדם חי בתוך העולם, בתוך העולם של הדמיון, זה הרים שניים שאדם לא יכול להתגבר עליהם בכלל. אבל באמת, זה שום דבר, זה רק אופנה, זה רק התנהל של התנגדות. עכשיו, זה אלף שנים כאלו של, שהתרבות הזאת היא שולטת פה, 500 שנים, 100 שנים, לא משנה, והיא חזקה מאוד, ומאוד, כשאדם נפטר מן העולם, פתאום הוא רואה את ה, הוא רואה את ה, כל הגוף נעלם, כל המימדים האלו נעלמים, אז נשאר, נשארת האמת, נשארת האמת, ונשארת האמת, והאמת היא שזה כל שטויות היה, זה כל היה אמיתי, כלומר, כבר יכול להיות שהדמיון פה זה כל מה שהגוף בעצם מתחיל לנו. שוב, לא במובן השלילי חולני, במובן של, זה הגוף, הוא חי בתוך זמן, הוא חי בתוך מקום. אנשים שחיו נגיד באיזושהי תקופה, אתה לא יכול לדרוש מהם להסיק מסקנות של עוד 50 שנה יותר מאוחר. למה לא? מכיוון שעם כל הכבוד ל... טוב, האנשים האלו הם כבר חיים עוד 500 שנה יותר מוקדם, נגיד, סתם דוגמה, בין אנשים שחיו, ב, לא יודע, בגלות לפני 100 שנים. קשה לבוא אליהם בטענות, למה לא, אולי כן אפשר לבוא אותו, למה לא עלו לארץ? הארץ הייתה שממה, המדבר, מתו פה אנשים עם מלאריה, וחוץ לארץ היה טוב, שם גם הייתה משפחה, שם גם היה, היה בית, הפרנסה, וגם אם לא היה פרנסה, בפרסו על אמריקה, לא צריך להגיע לארץ. כל אלו, כל אלו הם, הם, נכון, זה אפשר להגיד שזה קשור לדמיון פה. כך אני הייתי אומר, זאת אומרת, אני אומר, אפשר להגיד שמדובר פה על... יש זה, יש באורות, לא באות הקודש, אני מדבר על זה ש... כשאני מדבר שם על החלוקה שאמרו אותה, גם באות הקודש, גם באורות האמונה, שבין החסידות לבין תלמידי הגר"א, כל זה, שחסנות היא, היא, היא כל זה קבלה עיונית. בעירות הקודש הוא מדבר על זה שבעצם חסנות בא ואומרת שהעולם הזה הוא בעצם דמיון. בסדר, לא נכנס פה עכשיו לנקודה, דבר שרציתי זה משהו אחר. זה שרואים שדמיון, דמיון, זה לא בהכרח, שוב פעם אומר, מחלות, אלא תפיסת עולם. זה שאדם בונה מדע, בונה מדע, בחסידות זה דמיון. לא כיף עכשיו זה נכון או לא נכון, אבל זה הפרופורציות של המושג. כשאנחנו מדברים על דבר שסודו בדמיון כוזב, אני לא חייב להגיד שזה, שוב, אני יכול להגיד שזה כל התרבות שלנו, כל התרבות האנושית יקשו הדבר הזה, וזה קשור בכלל איך פלוני מרגיש, איך חלוני מרגיש. מובן החולני והלא נורמלי, כן? זה יותר רחב מרק איך שפלוני נכנס לחדר, לבית מדרש פה, ואתה מרגיש, אפילו אני לא מודע לזה. עוד יותר מזה, אפילו עוד יותר רחב. אפילו פה יסודות, אפילו כמו יסודות תרבותיים, אפילו כמו עקרונות תרבותיים. כל זה שייך לדמיון, כל זה שייך הוא אומר, כשאסור כוח הדמיונים, אז מתי? או שהבן אדם יתעלה מעל העין הרע שיש כלפיו, או אפילו עין הטובה, מלאכותית ולא נכונה, או שתרבות תעבור שלב יותר גדול, שהתקדמות, נכון? כלומר, דמיון הכוונה כאן שיש פה משהו שהוא נכון לבני אדם או פרטי, שנמצא מצב מסוים, או של חברה, או אפילו של תרבות, אפילו של האנושות כולה, נכון? ככה אני הייתי הולך לכיוון הזה, להסביר את מה שכתוב פה. זה נקרא דבר סודו בדמיון. עכשיו, העיקרון הוא שלכל דמות ששאר תיארנו, גם אם זה בן אדם שחס לחדר ורואה וחי את מה שהחברה חושבת, גם אם זה אופנה, גם אם זה תפיסה של דור, גם אם זה תפיסה של עם, גם אם זה תפיסה של כל הדמות האנושית. עדיין, אני מכונה משותף לזה שברגע שהתברר שזה הכל היה הנחות יסוד מוטעות, אז בעצם לא נשאר פה כלום, נכון? זה מה שרוצה להתפרר, התגלה שאין פה כלום. זה רק הייתה אשליה, זה רק היה, טעות, נכון? כאותו. הייתי רוצה עוד דבר אחד, בזה ש... סליחה, עוד דבר אחד ש... שאפשר אפילו להגיד בצורה כזאת היא שכל הדמיונות האלו, כל הבצילי והביקורים האלו, שבו ברמות השונות שתיארנו אותן, הם כולם בעצם רק סימפטומים. דבר הרבה יותר עמוק, הרי רע קיים באמת, נכון? לפי הרע ודאי שרע קיים, יש לי פרקים בעירות הקודש שנקראים עומק הטוב ועומק הרע. אז יש עומק של רע. עכשיו, די מתנגד למה שנקרא רע רציונלי כזה. רע רציונלי זה כנראה כאן שהטבע הוא הכי טוב שיכול להיות, ואם יש רע זה הבירה שזה כמו עיפות החומר, וארבע עונות של השנה, ויש אביב, ויש גיץ, יש גם סתיו, יש גם חורף. זאת אומרת, ככה הטבע מתקדם, ככה זה השינות של הטבע, שדברים קמים ונובלים, קמים באים ונעלמים. זה לא מידע חושב, יכול גם להיות שבני אדם מקלקלים מצד הבחירה החופשית שלהם, כן? אבל גם כן, זה אין פה רע, רע עמוק. אבל זה לא נראה ככה. ודאי הרע הוא עמוק מאוד. עמוק מאוד ופנימי מאוד. לא, ממש חשוב זה שהרע הזה יכול להיות שהוא משתמש בדמיון, ברע הדמיוני, בשביל להביע אותו, להביע את עצמו. הייתי אומר שיש לך זה כמו סדקים. הרע הדמיוני הוא כמו סדקים, וכמו סדקים וכמו חורים כמו שיש בקיר, של הכל נכנס, נזילה נכנסת. אפילו כשאתה רואה נזילה ויש מקום, אתה בטוח שנזילה היא שם. יכול להיות שנזילה במקום אחר לגמרי, אבל אתה יודע, המים עד שהם חזורים, בסוף יוצאו חוצה לרחוב. פה מצאו את המקום, יוצאו את החוצה. אז הרבה פעמים, הרע הדמיוני הוא בעצם סימפטום במקום שדרכו הרע יותר יוצא לפועל. זאת אומרת, יש ודאי הרע עמוק. והרע עמוק כאילו מנצל את התפיסות עולם של בני האדם, את התחושות של בני האדם, את הסיבוכים של בני האדם ליצור את הרע. זה היחס לדעתי, אז זה יוצא שיש לנו רע שבעצם קורה במפורסמות. בין אם זה המפורסמות הפרטיים, בין אם זה המפורסמות החברתיים, בין אם זה שייך לאנושות ולדור. זה סוג אחד של רע. ויש רע שהוא רע כביכול אובייקטיבי, עמוק מאוד. מה שנקרא שטן, מה שנקרא יצרה, מה שנקרא מלאך המוות. דברים עמוקים של רע. והעומקים האלו מנצלים את החולשות של בני אדם. את הדמיון של בני אדם לפעול דרכם. העניין הוא שאת הרע העמוק אי אפשר לסלק, ככה, בחי יד, ואת הרע הדמיונים, מה שבני אדם מרגישים, זה כאן מהקשרה. ואם יש מקום להגיד על משהו שהוא אחיזת עיניים, אז זה בעיקר על הרע הדמיוני, נכון? ואת זה אדם יכול, חבל שאדם בכלל אוהב לשמר את המוגלה שיש לו ואת החולשות שיש לו ואת הכעסים, השנאה שיש לו, זה כל השטויות, כל הכלביות הנכון, הכל עוב הפרח. כן, אז שם אפשר לדבר שזה אחיזת עיניים, אבל את עומק הרע, את זה אי אפשר להגיד, זה סך אחיזת עיניים. עומק הרע הוא עומק הרע, הוא... עכשיו, רוב בני אדם עסוקים רק בקליפה הזאת של הרע, בסימפטומים של הרע, הם חיים שם את הכעסים שלהם, את השנאה שלהם, את המתח שלהם, את התאוות שלהם, את המאבקי כוח, ומה עוד.
מה זה עומק הרע? מה זה
עומק הרע? לא יודע, נגיד השואה לא הייתה רע דמיוני. היה רע עמוק.
מה ביסודות?
יש רע בעולם. כאילו יש בעולם הזה רע, רע ממש. אנשים שהוא רק מנצל את החולשות הדמיוניות כדי דרך זה להופיע. אבל יש רע, בני אדם רעים, זאת התרבות הגרמנית, התרבות רעה. התרבות הגרמנית, הדוגמה הזאת של קאנט, שאמר שהוא לא ראה כזה אדם, מה שחיין אמר לו, שהוא אדם כזה עדין ומתוק, זו דוגמה לא מקרה. מקרה לא חייב להיות, הוא הולך עם תלשון וסכינים ו... נגיד הקוזקים. הקוזקים, הדוגמה זה... היו מפלצת, הם הרגו בני אדם, אבל יכול להיות שרק היו כלי שימוש בידי מערכות הרבה יותר רעות שנמצאות, ורק מצאו את הדבר. יש כזה מקום בקבצים, אפשר לדבר על, גם כן דבר כזה, על רע עמוק ורע קטן. פעם הפתעה אמר זה שיכול להיות שבאמת הרע עמוק זה... הרע הקטן זה, נגיד, כך הוא אמר, זה נגיד כמו ערבים. והרע עמוק זה... תבוא תדור באירופה, היא שם דווקא רצה רע יותר עמוק. זאת אומרת, רע עמוק זה רע שמבוסס על אידיאולוגיות ועל תפיסת השקפות עומק של המציאות. ולא כולם שיש להם עכשיו איזה יצר כזה, חוויה דתית, הולכים ורוצחים בני אדם. הם אולי נראים מגועלים בדם. אבל סתם אנשים גסים ופרימיטיביים. גסות ופרימיטיביות היא לא עומק הרע. עומק הרע זה... כן, זה שוב, הן תרביות של עומק של גאווה, של התנסות, של מלחמה בקדושה, מלחמה באלוקות. גרמניה זו דוגמה מאוד דתית וטובה, זאת אומרת, החברה הזו בין אירופה לבין הערבים, אולי זו דוגמה טובה, כן? אני לא יודע כמה לערבים יש משהו בעומק נגדנו. אבל ככה מסיתים אותם, כל הזמן מסיתים אותם, כל הזמן מלבים אצלם את השנאה כלפי הגבולים. אז הם בסדר, זה מתלבר, וזה באמת יוצא החוצה, באמת אנשים רעים. באמת חילה כזאת, יש לנו אנשים כאלה, רע כמו אליהם. אבל המחוד שהרע נמצא דווקא במסדרונות היפים והאסתטיים של... של אירופה, כן, של האוניברסיטאות של העולם האקדמי, שהם כאילו, הם דתיים את העומקים של הדבר, זה לא משהו עסק כזה, זה לא איזושהי, אלא זה, זה התעלמות מהגודל האלוקים, שנאת הגודל האלוקים. אני חושב, אני אומר, גרמניה הייתה מאוד מטופחת. גם היה להם את היידיגר, היה להם פילוסוף כמו היידיגר, וכמו שהיום היו, היה פילוסוף נאצי, הוא לא חזר בו בכלל מהנאציות שלו, וזה רק דוגמה, מוזיקאים גדולים, אולי עוד פילוסופים כאלה שהיו עושים את כל זה, אז רואים שזה בא מתוך חשיבה עמוקה, זה לא בא מתוך אינסטינקטים כאילו גסים, גסים שמישהו חושב עליה ככה, מישהו אחר חושב עליה ככה. זה נראה לי החלוקה, זה נראה לי החלוקה הבסיסית. את ה... כן, ואת מה שפלוני עשה לי, מה שלמוני עשה לי, יש לי סריטות מן הילדות, יש לי ככה, יש לי ככה, יש לי... כל הדברים האלו, זה הכל דמיונות. אנשים פשוט נאחזים בזה בשביל להצדיק את התחושות שלהם. בלי אלא משתחרר, זה יכול להשתחרר עם זה. זה הכל נאמר, זה מה שאומר פה, זה מה שאומר הרב, זה לא עושה כלום. לא אומר שזה לא קרה, זה קרה. אתם יודעים שאולי, דמיון זה לא... זה לא... אבל אפשר לפוגג את זה. זה לא כזה דבר עקרוני ומהותי. לא זאת, יש הרעה שהוא כן ראיתי וכן אלו. והוא רק משתמש בדמיונות האלו, בחושות האלו, בשביל להרע.
רק בגלל אבל עומק הרע, אז כל הדמיונות או התאוות, אז הם מקבלים את ההקשר שלהם, כאילו,
מתוך... שמה? איך אמרת אותם?
רק בגלל עומק הרע, אז הדמיונות או התאוות הזה, אז יש להם את ה...
כן, אבל אין טעם... בסדר, אבל אין טעם להיאחז בהם, זה משהו, זה גם קל מאוד לנצח אותם. זה משהו צריך, קל מאוד פשוט להשתחרר מהכל, כל יום להתחדש, כל יום להיות אדם חדש. נשמע לגרור איתך את כל הסיפורים האלה. אבל הרע העמוק הזה הוא קיים. הוא קיים והוא...
אתה
שואל את המשמעות של זה, הכל תלוי בבחירה של האדם.
גם עכשיו,
וכאילו הסברת
את זה כאדם,
כאילו
אדם,
בעצם
התפיסות של האדם.
הרע עמוק הוא לא תוצר של... לא, שנייה, הרע דמיוני, קל לנצח אותו על ידי השתכחות מדמיונות, על ידי חיים... בריאים יותר. אני מדבר על זה הרבה בכלל, איך מתמודדים עם הרע הדמיוני. פשוט צריך להיות נפש חזקה, זה... לנפש שלנו יש בנויה מרבדים. רבדים ששייכים לעמות הגלויים, רבדים ששייכים לעמות הנסתרים יותר. נפש בריאה היא בנויה מריבוד בריא. מריבוד, לא מדבר על זה. ממש בונה את ה... התרבות של הנקודה הבסיסית, מה על זה, מה על זה. קשור מאוד גם מה שאנחנו מדברים במסע שלישית על רחל ולאה. אבל יש נפש של רחל ולאה, שתיהן בונות אותה. וזה יוצר, זה נותן לבן אדם את הכוח להתמודד מול הרע הדמיוני. את הרע הדמיוני קל, לא קל לצליח, צריך לדעת איך לצליח טוב, שאני לצליח טוב. ולכן כל הסוגיה של עין הרע מדברות על זה. ולא רק, עוד. הוא מדבר הרבה על מושג שנקרא נפש בריאה. נפש בריאה וחזקה. צריך לדעת כבונים אותה. כשאני יודע נפש בריאה וחזקה, אז הוא חי את החיים שלו כמו שצריך, בצורה נכונה ואמיתית. זה קשור עדיין לבחירה חושית. אבל רוב בני אדם, לא יודעים להתמודד עם הרע הזה. ואז שלא יודעים להתמודד עם הרע הזה, אז אין להם כל כך בחירה חופשית. יש, אתם יודעים, יש נכון ברמב"ם, הוא עושה חלוקה בין השגחה הפרטית לבין השגחה המינית. הוא אומר שמה שלאנשים רגילים יש השגחה מינית. רק לצדיקים יש השגחה פרטית. קשור מאוד לנקודה הזאת, כבר שרוב בני אדם חיים בתוך ה... הרפש הזה של הדמיון, אין לי כמעט בחירה חופשית. מי שיש לו נפש חזקה ובריאה, יכול לייצר אצלו, אני אגיד לך בשביל, אני פעם יצא לדבר עם אנשים, שאמרו לי שהם לא חשים את נקודת החופש שיש בתוך העולם שלהם. ואני חושב שהם צודקים, באמת הם לא חשים את זה. אבל זה בעיקרון, לא יותר מזה. הנפש ריקובה היא נפש שחיה בתוך עולם הדמיונות, בתוך עולם היצרים, האפל, בתאוות. אדם בריא, אדם בריא, הוא אדם שצריך לחוש את תחושת החופש שלו. לקום בבוקר ויגיד, מודה אני, אני מודה לקדוש ברוך הוא. אני חי בעולם של חופש, הקדוש חופשי, אני חופשי. יש לנו פשוט לעבוד ביחד. זה אדם בריא. כשאדם לא מרגיש את זה, סימן שהסביבה הנפשית שלו יכולה. זאת אומרת, אדם שלא מרגיש שהוא יש לו חופש, יש לו מוסר ויש לו בקיאות, סימן שהסביבה הנפשית שלו יכולה. ולכן צריך קודם כל, צריך לטפל המון בסביבה הנפשית של הבן אדם. כי האדם צריך לעשות שני תהליכים, גם לעבוד חזק על בריאות הנפש שלו, וגם לעבוד חזק על העולם השכלי שלו, שם נמצא בעיקר החופש. אדם צריך לדאוג להיגיינה של הסביבה, לחיות בסביבה היגיינית, ואז העולם החופשי של האדם כאילו עומד זקוף, נעמד מול האדם. עכשיו בדרך כלל זה מעגל קסמים כזה, זה צפת וצפת עשויה. כן, זה עבודה שצריך לעשות לאט לאט. זה בנוי הרבה על לימוד ועל קיום תורה ועל קיום מצוות. כל הדברים האלה ביחד לאט לאט בונים לאדם את שני דברים ששבתי על את המרחב הנקי, ושבתוכו יש יסוד... יסוד של שכל חופשי, כן, שכל חופשי. טוב, זו סוגיה בפני עצמה. לא בני אדם, אין כמעט חופש. והדרד ימיני הזה מלפף אותם חזק מאוד, עוד מקרק. אתה רואה אותם שמה שמשפיע עליהם זה הסביבה, הסביבה המרחב. זאת אומרת, אדם שלא מתפעל, אבל הוא כולו בנוי לעבור פנימי, זה עבודה, עבודה מיוחדת, לא פשוט לעשות דבר הזה. קודם כל זה בנוי משני שלבים, בנוי משני חלקים, מסביבה ומדמות חושבת, מדמות של דעת אלוקים. הסביבה זה האמונה, האמונה זה הקיום המצוות. כן, כל מה ששמירת העיניים, שמירת האוזניים, כל זה יוצר את הסביבה, ובתוך זה יש את הדעת החושבת. אז זהו, אז זה המפעל בעיקר של להתמודד עם הדמיון. אחרי זה יש מפעל אחר לגמרי. שבשבילו צריך חופש בחירה מוחלט, שלא צריך השגחה פרטית מוחלטת. אדם צריך צדיק בשביל להיכנס למקום הזה. וזה להתמודד עם הרע במובן העמוק ביותר, והיותר עמוק ויותר שלם של תוכו. וזה לא דבר פשוט. זאת אומרת, להגיע למצב שבו אדם יכול עכשיו להתמודד באופן... אתם יודעים, כתוב על רמב״ם, שרמב״ם גייר את אריסטו, יש כזה ביטוי כזה. היום כל אחד מגייר, מגייר את השיטה הפסיכולוגית הזו, זה מגייר את זה, כל דמיונות, מכאן שבשביל אדם שמסוגל לעמוד מול העולם, מול האמת, להיות מלך, מלך שיושב כיסא השם ושופט את העולם, לא דבר פשוט. זה אצל פרוץ של שלמה, הרב מתאר את זה, עכשיו שלמה הכין את עצמו את זה, שלמה היה זה כתוב, שלמה היה זקן. שלמה, זקן זה משכן החוכמה, שלמה היה אדם שבנה את עצמו במשך שנים כדי להגיע למדרגה הזאת, שהוא יכול עכשיו להיכנס לתוך הרע העמוק ולהתמודד איתו. כן, רוב בני אדם נמצאים שוקעים בתוך הדמיון שלהם. המיוחדים של בני אדם, בונים סביבה ובדמות חופשית שיכולה לעמוד מול הרע הדמיוני ולסלק אותו. ואז נדבר על הבן אדם, זה הכל שטויות, זה הכל לבנים, לא צריך לחכות עד שאדם נפטר מן העולם שיגלות את זה. זה הכל זה דמיונות. עכשיו, מי צריך את כל זה? מי צריך את כל המשפטים הישנים האלו? מי צריך את כל... אפשר, עשו לי עוול, נו. מי צריך את כל הדברים האלו? אפשר להשתחרר מזה ולחיות במקומות רעים ונורמליים וחדשים. בלי כל הדברים האלו. כן? אז רוב העבודה של בני אדם זה לצאת מהרע דמיוני. כן? זה להשתחרר מעין הרע, להשתחרר מהזה. כן, כמו שאתם יודעות, סביבה סטרילית, נקייה, שזו אמונה בריאה, פשוטה, ולבנות את דעת אלוקים שיושבת ועמלה בתורה, ועמלה בסוגיות של חופש, של אלוקות, של נצח. לא שאהב כל איזה הרוח המאוזגת. המאוזגת זה הרוח שעסוקה בלסלק את הדמיון. לסלק את הדמיון, את התסביכים שיש לבן אדם. שאנחנו בעצם שקועים בתוכה בצורה מוחלטת. זה בעיקר דעת אלוקים, דעת אלוקים, ושוב, כמו שכנתי לתורה ומצוות, זה בונה בעיקר את ההגנה. לגבי ההגנה, הוא כותב את זה, זאת דוגמה, המילה הזאת, שאומר את זה, הוא אומר את זה בכלי הצפון, עמוד קופן ו' שם, אני חושב, קופן ז' שם, מדבר על שהנפש, שצריך לדאוג לטבע, לטבע שלכם הישראלי. הטבע שלכם הישראלי, זה ידי תורה ומצוות, ככה שהוא כותב את זה. אבל לא רק שם, יש גם את זה, יש סוגיה שלמה של מחלות אז קופן ח', קופן ז', קופן ח', לא קופן ו', סוף קופן ז', יש כל סוף קופן למעלה. אבל יש גם סוגיות שלמות בשבת, שם כל מיני מחלות, ושם, גם שם בינתיים נשים מתות, מתי גברים מתים. כל הסוגיות האלה מאוד חשובות, ושהן דנות בדיוק על הנקודה הזאת, כן? מה הורס? יש גם סוגיות חיוביות על הלל, ו... זאת אומרת, אבי השקיע בזה הרבה, בדיון הזה, איך נלחמים בדמיון, איך יוצרים דמות בריאה. עכשיו, ככל שאדם יותר בונה עצמו את הדמות הבריאה שלו ואת הסביבה הסטרילית ואת הדעת שלו, אז החופש הולך ונעשה יותר ויותר חזק. החופש נעשה יותר, כאילו החופש זה איזשהו פרס שאדם מקבל, כן? הגיע למצב שיש לו השגחה פרטית, שהוא משגיח באופן פרטי. כשאדם מגיע לדרגות האלו, אז הוא מתקרב למה שכתוב פה. שכבר לא עסוק בסימפטומים ובכל מיני השלכות של הרע. אלא עסוק ביכולת כבר להתמודד עם הדברים עצמם. והדברים עצמם זה ש... נגיד, כל הבעיות שיש לנו, מתחיל את זה שיש חילול השם, לא תסכון, כן? נגיד, אתם יודעים שקדיש זה אחד התפילות החשובות ביותר. אומרים גם קדיש על המת, אומרים קדיש על המת, אבל לא קדיש על המת, אומרים גם קדיש על הרבנן. למה זה כזה... עכשיו, גם כשאומרים קדיש על המת, לא אומרים את זה, לא תגיד את זה על מת פלוני. אז חסות זה, יש חילול השם, זאת אומרת, הרע... זאת אומרת, עומק הרע זה לא זה שסבתא שלי עשתה לי ככה, ודוד שלי עשתה לי ככה, ואב שלי התנהג לי ככה, אחרי שלי עשתה לי ככה, והסביבה החברתית שלי כזאת היא. עומק הרע זה חילול השם, תסלחו לי, נכון? זה שיש, כן, זה שיש חילול השם, זה עומק הרע. זה שיש חוסר אמון בקדוש, חוסר אמון באלוק. זה עוד, אפשר לדבר על זה עוד. זה שירושלים חרבה, ירושלים חרבה בגלל שהלכו בדוד. לא מהירה, כל מיני דברים כאילו, הם עומק הרע, זה נראה כאילו דברים, הדברנו את זה פה בקבוצה השנייה, שהיה ויכוח בין הרב, שהיה פה חבדניקים, שבסדר של הרב, אתם, כל עיר פה הייתה שייכת לזרם חבדי אחר, אז היה בין ויכוח, אז הם שלחו לרשב, שלחו לרב, אז היה שם דיון, איזה עיר יותר חשובה, חברון יותר חשובה, משלם יותר חשובה, אז הרב כותב שברור שהבית המקדש חרב בגלל ש... כן, בגלל שזלזלו בירושלים. אז זה לא משהו עכשיו דתי טוב, אלא זה שבית המקדש לא נבנה, שכושם עדיין לא בנויה. כלומר, זה בעצם עומק הרע, נכון? עומק הרע, יכול להיות שאנחנו אפילו לא מודעים לעומק הרע. אנחנו כמו חנש חיים כותב, נכון? זה כמו כלב שמרביצים לו, אז הוא תופס את המקל. אנחנו אפילו, כן, זה רוב בני אדם, נלחמים במקל, משכים אותו ורבצים לו ורבים איתו, אבל יש מישהו שמשתמש במקל הזה, והמישהו הזה זה הרע. יש פה, יש בעולם חילול השם, בעולם עומק של רע, עומק של קלקול. העומק הזה הוא חזק מאוד. וכל, אמרתי, הוא משמש בכל הדברים פה, זה רק סימפטומים שלו, זה רק ביטויים שלו, אז נכון, זה נותן את זה תקשר, בסדר, אז מה? אבל לא בשביל זה כדאי להתעסק איתו. אתה יודעת שהרע האמיתי זה חילול השם. יש כדור שהוא לא מאיר בעולם. זה לא מקרה. אז דיברנו, זה קצת קשור למה שאנחנו אומר. כי גם אנחנו אומר, מה, במקום לריב עם כל השכנים והשכנות והסבים והסבתות וכל החברים והחברות, במקום זה, תדע לך שהבעיה האמיתית שבת המלך עבדה. אז דיברנו על זה קצת ביום חמישה, אבי שבר, שיכול להיות שאצל רב, בת המלך לא עבדה. מי שהיה חילול היה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בכל מקרה, ברור שהרע נמצא במחוזות האלה. הוא לא נמצא במחוזות המחוזות החברתיים. שם זה לא רע. בסדר, בני אדם שקועים על זה, נכון, אנחנו יודעים, רוב בני אדם, 90%, 95% מהאנרגיה של בני אדם עם הרע הזה. אבל זה שטויות, זה לא הרע. זה רק קליפה וסימפטומים של הרע אמיתי. והרע אמיתי זה... הרע אמיתי זה... נכון, זה המאבק כאילו בין הנחש לבין הקדוש ברוך הוא. בין הגאווה וההתנסות של הבן אדם. והחלקיות שלו לבין בין האמת האלוקית. כן, זה דוגמה למלחמה האמיתית שיש במציאות. כן, המלחמה האמיתית היא בתרבויות, מה שם קורה זה מלחמת תרבות. זה לא שהרב, כשכותב אמר הדור, אז הוא לא ידע שרוב העלייה השנייה יכולת שם הכי פרחים. וכולם סרוטים, היום סרוטים, אז מי עוד יותר סרוטים? גדלו בעוני, גדלו בלא דקרת פעם, והם זיכרונות שלהם, איזה עוני הם גדלו. אז מי שגדל בעוני, זה לא שהוא אוכל, אנחנו מכינים אותם כפית של זהב. מלא תסביכים, מי עד חייב עד הסוף. אז זה לא שאי אפשר לראות את זה. אפשר לראות את זה, ואני לא יודע אם הרב יתעלם מזה. כמו שאת אומרת, הרב יתעסק המון בסוגיות האלו. אבל יש פה משהו חדש שקרה. ויש פתאום יהודים אומרים, תראה, במקום לפתור עצמי את כל הבעיות שלי האישיות, שאני לא יודע איך פעם לפתור אותן, כל זה בוא נעשה דבר חדש, נקים את זה, נקים את זה, נקים לנו פעמידה. וזה הדבר שהרבה פעמים זה הדבר שהכי מרפא. כלומר, כשאדם כאילו זונח את כל הסיבוך, כל המעגלים האלו המסובכים, ואומר, תשמע, זה אני הולך עכשיו להתמודד עם הנקודה האמיתית. זה קידוש השם. אז כל התדרים פשוט נעלמים, כל הדמיון נעלם. וזה הרב מדבר פה לדעתי, זאת אומרת, זה מה שרבי עקיבא אמר. אני חושב שגם זה מה שרבי עקיבא, המעבר שלו מלהיות עם הארץ, להיות תמיד חכם היה סביב הנקודה הזאת. לכן הוא גם אמר שכל עמיו הוא רק דבר אחד עניין אותו. וזה לימוד הקידוש השם, מה פירוש, אני לא חושב שהוא רצה למות, הוא רצה לחיות, הוא אהב את החיים. אבל ברור לו שזאת זאת השאלה. יש קידוש השם או יש חילול השם? שוב, אני אומר, לא שאין סימפטום, יש סימפטום. אבל זה כמו אדם ששם על הגוף שלו מיליון פלסטרים. בסדר, אז יש מיליון פלסטרים, אבל זה רק סימפטומים, איזשהו ריקבון שיש בתוך הנר, בתוך הגוף, שגורם לזה שאתה כל הזמן מלא סדקים וחולות ומחלות וזה. תתמודד עם הנקודה העיקרית, והנקודה העיקרית זה... זה המאבק שיש כיכול בין הנחש לבין הקדוש ברוך הוא כיכול. לא יודע אם זה מילים נכונות, אבל... אני לא יודע אם הנחש לבין הקדוש ברוך הוא, אבל... שיש בין קדושה לבין תורה, כן. מה אתה אומר?
אבל נגיד דמות של אב שדיברנו עליה. אז אולי זה מתבטא ביצרים או לכל דברים כאלה, אבל זה...
דמות של אב שדיברנו עליה?
עת ואב.
עת ואב.
אז אב. אז אולי זה מתבטא ביצרים, אבל זה מאוד עמוק.
רגע, שנייה, אבל גם כשאני מדבר על אב, אב לא היה, כשנגיד אני מדבר על עת ואב, אז אב לא היה תיק סוציאלי כזה, כן? הוא לא היה תיק סוציאלי. אם הוא היה תיק סוציאלי, אז הוא לא היה תם בכלל שיר עליו שירה, הוא לא היה מבין בכלל מה מדובר, לא היה מבין מה מדובר ב... יש אנשים שחיים את החיים שלהם בעולם הדמיוני. אב לא התמודד על העולם הדמיוני. אם הוא היה מתמודד על העולם הדמיוני, הוא לא היה רואה את הקידוש השם של שקרה שם. הוא היה, סתם, בעינים שלי, הוא היה כאילו איש רוח. איש רוח שבמבט שלו, על שהוא חפש את האמת, אז הוא השיג את המושג אהבה, את התכונה הזאת של אהבה. עכשיו, בגלל שזה תמיד היה על בסיס מהותי ולא על בסיס אישי, אז לכן ברגע שהוא ראה את מה שהוא ראה, תשימו מה החיזיון שהאיש הזה ראה. החיזיון שהאיש הזה ראה, הוא ראה נס, הוא ראה איך שהתרבות האנושית, שהתרבות האנושית היא בחינה של מוקשים, ואיך תורה, ואיך שהמוקשים האלו הורסים, ואגב, איך שהמוקשים האלו יושבים בתוך החיים מארץ ישראל. זאת אומרת, הוא ראה איך שהמוקשים תמונים בתוך החיים מארץ ישראל. הוא ראה איך שהקודש, תחשוב איזה דמות פנימית זה היה. הוא האמין קודם כל ב... אני צריך לשאול לך, גם אדם שהוא מה שנקרא אנרכיסט, יש שתי סוגים של אנרכיסטים. אחד כזה שהוא אנרכיסט, שוב פעם, קודם סתובב סביב התסביכים שלו, שאדם שם יש אנרכיסטים, שזאת אמירה פנימית שלהם. זאת אמירה פנימית ועמוקה שלהם. כשאדם כזה, הוא רואה את מול המציאות, הוא רואה את החיזון הזה, איך שבעצם כל האנרכיזם הזה, זה רק תוצאה של אנשים שתמונים בתוך חיים ארץ ישראלים. הוא גם מזהה שזה קשור את חיים ישראלים, הוא רואה אותם, זה כמו נכנס לארץ. הוא רואה את החיזון, כן, ואז פתאום הוא רואה איך שהקודש מתמודד עם זה, ואיך שהקודש פותר את זה, ואיך שהקודש הופך את זה לשירה אלוקית. זה היה צריך את אדם מאוד מאוד פנימי, לא צריך את אדם מאוד מאוד גדול. במיוחד עת, אלו במיוחד אהב, לדעתי אהב הרבה יותר גדול מעת. הרבה יותר גדול מעת. אהב הוא איזשהו איש רוח. עת הוא אנרכיסט, הוא אדם ש... יש מגיע כופר, הוא היה מדבר על איך אנרכיה יכולה להיות אור אלוקי הכי גדול שיש. לא סתם השטן אומר עליו שאצלו הכל אור בעד אור, אבל כשהוא חוזר בתשובה, אז זה כמו... אז זה קצת דומה, אני אומר את זה סתם, זה דומה לרות. רות הייתה גדלה כזאת, כבר עוד יותר מזה אולי נעמה, אמוני, נכון, נכון, למלך חמון היה כתר ענק, נכון? שחזר אומר עליו ש... שדוד שם את זה על הראש שלו, אז הגבש, איך אפשר לשים את זה על הראש כזה דבר, אז היה תלוי לו על הראש, זה היה תלוי מעל הראש שלו. כלומר, השאר אומר שזאת אהבה עצמית עמוקה ביותר שיכולה להיות. זה המון. כאילו האלוקות, לא רק היו שוביניסטים. השוביניזם שלהם היה דתי, היה אלוקי. הם פשוט האמינו במובן הכי עמוק במושג של אהבה עצמית. זו תרבות עמוקה מאוד של אנרכיה, של אנרכיה והנאה ורצון ליהנות. הכל היה בניס נקודת של רצון ליהנות. כן? וכשדוד בא ותיקן את זה, דוד הוא בא לתשובה, הוא תיקן את כל הדברים האלה. הוא תיקן את קליפת המון ומואב. אז שהוא תיקן את האהבה העצמית אותי, אז הוא היה כמו ישי, כזה אחד ש... ככה מסביר, אחד ש... כל מקום טועם את הקדוש, כמו שהנחש, כל מקום טועם את האפר, וכל מקום טעם את הקדוש וכו. כן, זאת אומרת, אבל הציר שאהב עובר עליו, הוא ציר תרבותי, הוא ציר של גדלות. אם זה היה אדם שכל זמן הלך מרופא לפסיכולוג, פסיכולוג לרופא ומ... עירירות על זה ועל זה, וכל זה יעסוק בדבר הזה, הוא לא יוצא נח עם קודש קודשים והיה משקיע אותו. אפשר יוצא נח עם קודש קודשים והיה משקיע אותו, אבל אנשים עוד מאוד גדולים, אנשים ענקים, בעל תשובה כזה הוא בעל תשובה ענק, כמו דומה מאוד הוא כמו בנחמיה. בנחמיה, זה לא היו בעלי תשובה רגילים. אחרת לא היה טעם לכתוב עליו בתורה, חז"ל לדעתי לא ספו את אף אחד מהפסיכולוגים ומהקוד שירים ומכל האלו של היום. ואז בכלל דברים אלו. זה אנשים שעסוקים בקליפה של השום, בקליפה של הבצל. ולא עסוקים בתופעה עצמה. התופעה עצמה זה שלנו זה כאילו חילול השם. התופעה עצמה יש לנו זה... אני חושב את זה גם כמישהו שדיבר נגד הרב. כשדברים נגד הרב צריך מאוד להיזהר. אז מישהו דיבר נגד הרב. תמיד חכה, אחד מאוד מפורסם, מאוד ידוע, שאומר שהבעיה של הדור שלנו זה המזרח, ולא... וכל מיני דברים כאלה, ובאמת, לכן גם האיש הזה גם במסביר על החסידות, קשור על החסידות ל... כל הטיפולים האלו, קודשים, כל זה מפעול עבודת השם, כל זה מגיירים, יש להם את הכוחות לגייר את הכל. האמיתי זה אנשים שעסוקים בדמיון. באמת הבעיה האמיתית של הדור שלנו זה כן, וכן הפנים, איך הפנים של עם ישראל צריך לראות. זה בעצם הבעיה האמיתית של הדור. זה כאילו, זאת סוגיית האמת של הדור שלנו. סוגיית התשובה, בדיוק מה שכתב רב ישראל לתחייתו ואות התחייה ובכל המקומות. מכאן שהמזרח זה לא מחלה יהודית. המחלה יהודית זה מחלה של אמינות. כן, ואנחנו כן עסוקים במחלות האלה. עסקים במחלות האלה שסמות נפשיות, יחס לעצם, ולא יודע, וכל זה אילו, כך אני חושב, אני לא יודעתי הרב, הסוגיות שהרב דן אליהם עוד לא נחשפה עומק, עומק הרשות שאתה מפשר, הבעיה האמיתית של הדור שלנו זה חילול השם. המזרח זה סימפטום, בדיוק כמו שבעיות של הנפש שלנו זה סימפטום, אז גם המזרח זה סימפטום. אנשים כאילו מחפשים חוויות, מחפשים עומק, אז המזרח כאילו נותן להם את העומק הזה, אבל זה קשור המון לענק סימפטום לבעיה האמיתית שלנו. שאנחנו, יש לנו זרועות נפשיות, אנחנו מחפשים חיים אלוקים. אלוקים, ואנחנו לא יודעים איך עושים את זה, אז זה מסתבך בכל מיני סיבוכים כאלה. זה נקרא לדעתי סוגיה של אמת. אז אב היה כזה ועת היה כזה. בכל זאת אב היה עוד הרבה יותר, אב היה לדעתי עוד הרבה יותר גדול מעת. זה לא נענתן זול, זה נענתן עמוק. זה
נענתן.
נענתן, נענתן, לא שטויות. אל תתחיל אותי, זה בסדר. גם מצרים יש מה שנקרא צהובונים, ויש אנשים שמבינים מה הם מתעסקים בדברים האלו. רוב בעלי היצרים הם לא יותר מחזירים. אם הם מחזירים, לפעמים יש להם גם נזם זהב באף שלהם, אבל לא מעבר לנקודה הזאת. הרב לא היה אדם של יצרים, הרב היה איש, אדם היה אדם ענק. אדם ענק שיכול שאמת, הדבקות שלו, הרצון שידבק בקדוש ברוך הוא, כשזה לא מתוקן, הגיע לדברים הנמוכים האלו. הגיע לדברים הנמוכים של הנאה, הנאה, איש רוח. אין שום סיבה שאתה תזכיר חזירים עם נזם באף שלהם. מה יש להזכיר אותם? מה אתה צריך להתעסק עם החבר'ה האלו? זה שרואה חזירים, לא בשביל זה לא צריך תורה, התורה עסוקה באומנים של המציאות. ומה שצריך להתעסק, זה לחפש את הרוח המהותית שעומדת על אחד הדבר הזה. הרוח המהותית שעומדת בפני ההנאה, זה הנחש. כשהנחש שהוא מתוקן, אז יש דבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. לא חושב בקדוש ברוך הוא. זה הב. כשהוא אמר, נכון שהוא אמר הב, אבל זה בא מתוך, טוב, מה שאני רוצה להגיד שגם הב יכול להיות בעל שירה גדולה. הוא היה בעל שירה גדולה, הוא יכול להיות, הוא היה בעל שירה, עובדה שהוא אמר שירה. ולנתן לא יגיד שירה, לא יגיד שירה. ולנתן גלתי גם לא יכתוב שירים בשירותים של טבריה. שזה, יכתוב שירים, לא יודע, בברלין, לא יודע איפה, במקומות כאלה, צריכו לי. הוא איש גדול, הוא איש שמבין אני חושב שכלל פשוט, סתם ככה, רוצה להגיד שכלל פשוט. כלל פשוט הוא שהתורה לעולם, אבל לעולם, חז"ל, לעולם, לא התעסקו בשוליים. לעולם לא התעסקו באנשים קטנים ומגסים, לעולם, אין דבר כזה. אצל הרב זה ככה, לדעתי, אין הרב, אף פעם לא ירומם את האפיקורס שיש בדורות שלנו. אף פעם לא, הוא תמיד ייקח טענות של עומק. טענות שמבטאות את העומק של החיים. אז גם אב יש לו טענה של עומק. הטענה של עומק זה שהוא מחפש עומק, הוא מחפש חיים. וכשהוא יחזור בתשובה, הוא יהיה בעל תשובה הכי גדול שקיים. מכיוון שהוא לא חיפש אף פעם הנאה סתם ככה. הוא לא חיפש אף פעם סתם ככה משהו זו. הוא תמיד חיפש את הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד חיפש את הבא בתנוגים. הוא לא יודע איך עושים, הוא לא יודע איך לחפש, הוא לא יודע איך עושים את הדבר הזה. אז כל מיני תרבויות זולות משכו אותו לכל מיני כיוונים. לכל מיני מהלכים. זה החלוקה שמתאר אותה פה, בין דמיון, שזה כוזר. ברגע שאדם פתאום, תחשוב, המילים האלו, כשאדם סוף פעם אחד יתבגר, איזה בושה תהיה לו. שאמר בזבז את החיים שלו על שום דבר, על אבן אבנים. זה דמיון. הרע האמיתי בין אם זה בצורה של עד, בין אם בצורה של הר. אבל לדעתי גם עד והר הם לא רע אמיתי, הם גם לא רע אמיתי, הם סחפו לרע אמיתי. הרע אמיתי זה כמו שיש בתרבות הגרמנית, בתרבות הגרמנית, בתרבות הזה, ששם יש בית עומקים של בעיה. אז קודם כל, זה מה שאני אגיד פה, שזה צריך להתמודד. אני רוצה להגיד שכמעט אי אפשר לעשות את זה. רק אם אתה בונה לך את הרשת במה שאתה רוצה, את הסביבה ההיגיינית ואת העוצמה של הרצון. אז יש לאדם שהוא תתמודד עם זה, כן? בדעת שלו, במחשבות שלו. טוב, נראה את זה צפוי. כן.
שהוא לא מתמודד עם זה, איזה מקום הוא תופס?
מה זה?
עד שהוא לא מתמודד עם זה, או שהוא כל החיים שהוא לא מתמודד עם זה. איזה מקום זה יושב הרעד? איך אני יודע אם
סיפור? ודאי שזה קיים. כל מה שהוא עושה זה רק לשרת אותו. הוא כולו יודע שהוא תפסק עם... כל זה עושה, הוא נותן לרע המקדיקה שלו. השטן נשאר לדבר, חכה חמה, נחכך תדיו בהנאה, כשהוא רואה כל אותם אדומים, כל אותם צעדים האדומים האלה שכל זה מתעסקים עצמם. זה השאלה, זה החיילים שלו. נמצא בעומק שלו, הם כאילו מתעסקים בכל מיני שטויות, והוא נאמר על זה. יושב בצד וחכה אחת ידה מעלה. לא משרתים שם. גם לא יודעים, כל יושא בהסדה, זאת אומרת, הם לא יודעים שבעצם זה בין. תראה להם שמתעסקים בצוות שיש להם, מתהפך את האישיות שלהם, מתהפך את הרגיש שלהם. בעצם כל זה נמצאים תוך מגרש, כל מפודד איתו, שהוא מתחיל, ובעצם נשאר שכל
זה... כל זה עובד, כל זה... מסיים בתחילתו, בדיזיין, לראשון כבר על הכוח המדמה שיוצא לצד מרחוק.
לא דמיון לזה, זה מחלות שיש שם. בדומיון שכתוב שם אחרי פרזן יש להם חלות שכתוב, אז הם חלות, אתה יודעים? ורצינו במקרוב, בכל כול, וחידתים שהם סתובים במקום הזה, במקום. הסיבה היחידה שזה קיים, זה בשביל לבנות את החוט השם, שעתיד לפה, שצריך את בניון, אבל לא שם נמצא המעבד החלטי הרבה. לא, אני זכר.
אם זה...
לא, אני זכר, זאת אומרת... אני זכר, אם אתה תגמר את פרעות, בת פרעות, זה לא כאילו, יש לה בצמצה, יש כאילו שתי מימדים. יש את המימד של הרד פרעות, וזה המימד כאילו של עומק של התופעה, ויש... לא יודע, יש מה אנשים שלא נבנו כל כך בחקו שצריכים, לא יודע, אבל אני יודע שהרד שלו לא לוקח פה, ורד עם התגילה שלהם שלכך, אבל הם כל מיני פלצ'ה, יש הרבה פלצ'ה. אז כל הקצ'ים האלו היו בעצם שום דבר. היו בעצם שום דבר, היו בעצם... והמקורה העיקרית זה דווקא במקורות החלפים. איפה הרע הזה? איפה הרע של אצלם היה?
כן, יש
לך... התסוח שם של העבדים או... זה היה סתם. לא, זה לא היה סתם. כל עבד של סבא וסבא. אבל הרע היה בעצם בקורו, לא? שם היה, שם היה נראה יפה. מומדן, אתה לא צריך לחפש בשוליים המסובכים. אתה צריך לחפש בשביל עכשיו נמצא. אז גם הגילים הוא שם נמצא הוא טוב, 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 הוא טוב.
אם זה כאילו התאריך שקורה עכשיו, אז למה... אז כאילו, למה לא כאילו...
יש כאילו, זה... זה כל מסמוכים ש...